צהריים טובים. זיכתה אותנו הלוח וזיכה אותנו הקדוש ברוך הוא מיוצא שהשנה, ראש השנה בראשון בלילה, הבנקים סגורים בערב ראש השנה ובערב שבת כידוע. זאת אומרת, יום העסקים האחרון שלפני ראש השנה נגמר יום אחד וחצי בצהריים. מה? יום עסקים, יום אחד וחצי בצהריים. מה שתפקיד היום בצהריים ייכנס בתו שניים באותו. ממילא אנחנו יכולים בלי שום חשש, בלי שום בעיה, לכתוב את הפרוסבול כבר יום אחרי צהריים. ממילא במקום לעשות את זה בחטף, כמו שבדרך כלל נעשה בעבר, היינו בינתיים נדרים לקנות במכולת של החג, אפשר בצורה להקדיש קצת זמן למחשבה לפרוסבול ולשיטת הכספים שנלווה אליה. ואכן הוא יהיה דבר, כי מדובר לא שובה למשמעות רוחנית שחשוב כשעצמו. ראשית, אני אתחיל במה אישית, אני מתרגש. אני מקווה שכל אחד מתרגש. אנחנו נפגשים בתופעה הלכתית שאחד לשבע שנים פוגשים אותה. יש לנו מצוות, ברוך השם יום יום, שפחה ותומך ולכתך בדרך. יש מצוות שפוגשים אותן אחת לכמה זמן. ועצם הדבר הזה כמובן נורא אצל האדם בדרך הטבע איזושהי תחושה של רעננות וחידוש. בתפשין סמך ת' היה בקת החמה, ברכה שנות ה-128 שנה. כל היישוב פה מקטן ועד גדול קם בוותיקין, למרות שאותם אנשים יום ימיים אחר כך ישנו הרבה אחרי סוף סלם קריאת שמה ופספסו מצווה דאורייתא של קריאת שמה. אבל בקת החמה זה מה שמיוחד יוצא דופן. אז יש בזה משהו בטבע האדם, אבל יש גם דבר נוסף, מעבר לאחד לשבע שנים. הפרוסבול, נדבר על זה תכף, הוא בעצם בדיעבד שלא בדיעבד. רב ביכן, יש איזה משהו רוחני אמיתי שמור לרגש אותנו. הדף יער הקטן הזה, את הקוויטל העלוב הזה, הוא מכיל בקירובו, הוא נושא על גביו סוגיות שלמות, משניות, כמעט, שביתת כספים ופרוסבו ביחד, פרק שלם במסכת שביעית, כן, סוגיה מכובדת, מסכת גיטין בפרק הרביעי, ועל זה בראשונים, דיונים נרחבים ומוכרים, ובשולחן ערוך סימן גדול ורחב, שמבוסס על סימן גדול, רחב ידיים בספר התרומות, והיינו, גופי תורה, גבי גופי תורה, גבי גופי תורה, שמשמעותיים, מרכזיים, למדניים, ממש מהביסה דטורה של עולם הלמדני, יושבים או נכתבו מסביב לשטר הזה. כשם שלנו חולים בעיץ, מעבר לכל הנושאים על טבעונות וצמחונות ושאר דברים שכאלו, יש משהו חשוב שאדם פוגש בחיים ובשטח את הסוגיות שהוא לומד. נלמד שניים אוכזים בכל החורף, לא ייפגש הרבה בשבועה בזמן הזה. אנחנו לא עומדים, אני לא נשבע בבתי דין היום, ויש שיעור כללי ושיעור יומי על מודה מקצת, בשעת שומרים, בשעת אחד, על היחסים שביניהם, ולמה מודה מקצת פעי שווה, לא יהיה אבל שבועה שתוכלו לראות בעיניים. ומעט זאת, הפרוסבול, אז הנה, הוא קורא בו בגידים מול עינינו, כשם שאדם יכול ללכת למשחטה, ולא רק לראות איך שוחטים בעל חי, גם לראות את שיטת רש"י בטבעת גדולה, ויכול לראות שם כל מיני הלכות שקורמים עור וגידים, פשוטו כמשמו, אל מול עיניו, כך גם הפרוסבול הזה הוא בעצם ההתגשמות של גופי תורה שלמים ורציניים. ולכן יש משהו מבחינת האיש ההלכה או החוויה ההלכתית שחשוב בדבר. ואכן כן, אחת לשבע שנים ניתן לפגוש את השטר הזה. כמובן, מי שמד כתובות בקידושים יכול לפגוש בחתונות את הכתובה ואת הקידושים וכו'. אבל כאן יש הזדמנות באמת לפגוש מצווה וכמו לחוות אותה. עם זאת, כמובן מלא בעיה. מעבר לחוויה של איש ההלכה, לחוויה של כזה למדנית יחקית, הפרוסבול בעצם בא לקבע מצב שהתורה מפורש הסירה נגדו. תורה אומרת אדם שחור לגבי לבן, לא רק שאת המצווה, שפילו נערב, לא נחשוב, נמנע מכך, מכך שבא שיתעשה שמיטה וכולי. ישב לרבי דבר מלבך וליה עלינו, קבע שנת השבע, שנת השמיטה, וראה אין, אינך בהכריך אביו ותיתן לו, וקרא לך לשם אבך אחר. התורה מצווה אותנו שדבר מלבנו בליעל, שנמנע מלעבוד ונמנע מלשמי כספים. אנחנו בעצם באים פה וכל אחד ואחד מאיתנו הולך לעשות איזה מעקף, הערמה בדרך המלך, הרבנות הראשית פרסמה נוסחאות שונים, וכל הבד"צים למיניהם עסוקים בזה כבר שבועות. הנה אנחנו פה עושים בישיבה מהטקס שלהם, בעצם בשביל לעקוף מצווה שלמה, הדבר טעון הסבר. פרשת יראה עוסקת בשני דברים. היא עוסקת כמה בכניסה לארץ, ומסביב לזה יש לה שני מוקדים. מוקד אחד, איסור עבודה זרה, ומוקד שני, הטיפול, זאת אומרת, בעצם החברה שמתבססת ויוצרת שפע, מה היא עושה ליבולים שלה, יש את המצווה של הלוד בית הבחירה ולהקריב שם קורבנות, לכאות בקרה וכמחת בניצריך אומרת, ומעשורתיכם ותומת ידכם. וזה מלך אחד שאדם עולה לירושלים, מכיר טובה לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שנתן לו, והתורה מדברת בחצי השני, החל עם מצוות מסור שני בסוף פרק י"ד, על חברה מבוססת, שבעה, שברוך השם הקדוש הוא מברך אותה, ואיך שחברה הזאת אמורה לחלוק את מעשה ידיה עם החלש והמסכן והעני. מקצה ראשון שאני תוציא את כל מסעות תבואתך בשנה ההיא והנחת בשעריך, ובא הלוי כי אין לו חלק לנחלה עמך, והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך, ואכלו ושבעו. למען ברכך השם לוקחך בכל מעשה ידך אשר תעשה, ואז שמיטת כספים. אפס קריאות לך אביון, כי ברך ברכך השם בעל שירשם לוקחת נותן לך נחלה לרשתה, רק עם שום שלו כל השם אלוקיך, כי השם אלוקיך ברכך כאשר דיבר לך, ועבדת גויים רבים, אתה לא תעבוד, ומשתף גויים רבים ובכך לא ימשולו, אחר כך מצוות צדקה ומצוות הענקה, ולאחר מכן עלייה לרגל, והשיתוף של העני והחלש והמסכן, יחד עם שמחת הרגל. ברוך השם, זיכרנו הקדוש ברוך הוא, אנחנו גם כן חיים בסך הכל חברת שפע, יש כאלה שאין להם מרצדנו, אבל החברה בחברותה חברת שפע. בחברת שפע צריך לדאוג, לפרנס ולחלקל את החלש. חברה אמורה לקחת את כתפיה, לעזור למסכנים, ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, הם הקים לך אביון, עדו את עצמו יום יום, איך אני דואג שהשפע שלי יחרחר כלפי מטה גם לאחרים, איך אני יכול לעזור לאנשים שאין להם, איך החברה כחברה יכולה לדאוג לחלוק עם החלשים שבה ולעזור להם. העזרה הזאת היא חשובה לחלשים, היא גם חשובה לאדם שלא יגבע לבבו ולא ירום ליבו, אני אכיר בזה שהקדוש ברוך הוא מברך אותו. ואז כמובן זה עוד יותר מכפיל את השאלה ואת הקושייה כלפי הפרוסבול. אנחנו בראש ובראשונה אמורים להשמיד בשביל לעזור כאן לחלשים. ואני רוצה קצת להוסיף כמה מילים בהקשר הזה. יש שני סוגי עניים. יש עניים לפעמים שנופלים. חוטפים איזה מכה חד פעמית, איזה טעות עסקית, איזה שותף או במשפחה שמעל באמונם וגנב מהם, כל מיני נסיבות אחרות, יש שפר כלכלי ואדם מפוטר עלינו, יש אני שחטף את המכה, ניתן לשקם אותו ולהחזיר אותו אם הוא רק להיקבר תחת הר של חובות. יש גם עניים אחרים, אנשים ששור שבא לעניין הכלכלי, לשורש הבעיה היא תפקודית. אתה נותן לו, חודש ברוך הוא זה עוד הפעם ועוד הפעם, הבעיה הבסיסית, הוא לא כל כך מסתדר לחברה, הוא לא יודע מרת להסתדר, יש איזה אני אחד שאני תורם לו פה שנים, אני יכול להעיד עליו, אם הוא יחיל הפגנה ויעצרו, מתוך אלף איש יעצרו בן אדם אחד, יעצרו אותו. אם הערבים יזרקו אבן וישבור שמשה אחרת, זאת תהיה שמשה שלו, וכן הלאה וכן הלאה. הוא קשה להסתדר עם החברה, כשאת לא יודע להסתדר, ויש אני, יש אני שבאים באתם בתפקודי, קשה לשקם, צריך לתמוך. ויש אני, כשאת חוצבו איזה מכה חד פעמית, תעזור לו לצאת מן העוני, ויהיה חזרה לרגליים שלו. בשביל זה התורה נותן לנו שתי מצוות. יש מצוות צדקה, מצוות צדקה מניחה שאתה נותן כל חודש, ובתו יהודי מגיע כל חודש, כל חודש אני נותן לו, ואין לי שום אשליה שהוא לא יבוא בחודש הבא, כי לא יחדל לבוא בקרב הארץ. קשה מת, קשה לקדם את יחסי יכולות כלכליות. וזה, בשביל זה יש מצוות צדקה. זו מצווה שאדם צריך לקחת על עצמו, לא יודע, כאחת המצוות המרכזיות שהוא מציב מרכז חייו. זו מצוות היסוד, העולם עומד על תורה ועל גמילות חסדים, צדקה יסודית של גמילות חסדים, ואדם צריך ליטול לשכמו את המסע הזה, שכל חודש לשתף אנשים אחרים כפי יכולתו, איש כפי יכולתו שברך אותו הקדוש ברוך הוא. ויש אבל כמות עניים אחרים, אלו שכן יכולים לתפקד, הם תקועים בחובות. ובכנגד זה התורה נותנת שתי מצוות, מצוות ריבית ומצוות פדיון כספים. הרמב"ן מעיר על הדמיון שבין שתי המצוות הללו, הרעיון המרכזי בשתי המצוות הללו זה לא לקבוע את האדם תחת החוב, לאפשר לו, על כל שלוש הריביות יהרגו אותו, אנחנו מכירים לצערנו את התופעה הזאת גם ימינו, שהריבית רודפת ריבית במקום של הקרן ולקום על הרגליים, האדם פשוט משלם ריבית אחרי ריבית אחרי ריבית. כן, התורה ציוותה את לא תשיך את אחיך, מדוע? גמילות חסד. אולם זה לגיטימי, כלכלית זה לגיטימי לקחת, מוסרית זה לגיטימי לקחת, ותראה מה, תעשה חסד על מנת שאתה לא יקבל תחת הר של חוב. וקנה שותת הכספים, אחת לשבע שנים, לבוא ולאפשר לאדם לעמוד על הרגליים, לשחרר אותו מאוד. אגב, גם אחרי המודרנית יש טכניקה כזאת, כלומר זה פשיטת רגל. אדם פושט רגל, הוא מגיע איזשהו הסדר על מה שהוא מגיע איתה, ולאחר מכן פותרים אותו, אם הוא עומד לשביעות רצון בית המשפט, פותרים אותו מכל החובות. כי ההנחה היא שעדיף אדם מתפקד שחוזר למעגל הכלכלי היצרני, יש אדם שכל חייו הוא מסכן, לא תורם לחברה, כמובן הוא חי בעוני ובקושי, בבוקר תום יתאר ובערב תום יתאר בוקר. וכן התורה יצרה את המנגנון של שבת כספים אחת לשבע שנים לעזור לאדם פשוט לחזור לדעת האפס, להשתכן ולצאת בדרך חדשה. והעיקרון שבה הוא עיקרון בסיסי ופשוט, ואנחנו צריכים כאמור לעשות ככל יכולתנו לקיים אותה. ממילא, כשעומדים עכשיו לפני כלל פרוסבור, כפי שאמרתי קודם, מחייב הצדקה והסבר מדוע ולא נעשה זאת. ותשובה הזו שמוכרת, אבל חשוב לי להדגיש אותה, עובר עשייתה, התורה מניחה שאתה מלווה לאדם עני, בשביל המכולת, שקשה לסגור את החודש, אתה מלווה לשלשל שכר דירה, או שיכול לצאת הגדים שלו לטיול, אתה מלווה לו בשביל שילדיו יוכלו לאכול כמו כל שאר ידי השכנים. דהיינו, כסף תווה את עמי, את העני עמך. התורה מניחה כל הזמן שהלווה הוא אדם שצריך לתקף בתור עני. אשראי מסחרי, שזה טייקון לוקח קו אשראי של מאות מיליונים, לא זה המודל הכלכלי שהתורה מדברת עליו. היא מדברת על האדם העני. ממילא, בחברה כלכלית מודרנית, שבו יש קווי אשראי, שכל אחד שיושב בחדר מחזיק את חסכונותיו בבנק, שפורמלית וכמובן הלוואה, אזי המציאות השתנתה מהקצה לקצה. כמה שקשה לדעת טעם הדקרה, אפשר לומר ברמות ודאות גבוהה ביותר, הטעם המצווה של שמיטת כספים איננה לתת רווחי עתק לבנקים או לחברות הביטוח פעם בשבע שנים. צירות את הבנקים, איזה בונוס, פעם שבע שנים, החשבון, האדם הקטן והחוסך הפרטי. הרעיון זה לעזור כמור לשכן שמתקשה לסגור בחודש, לבן דוד שיש לו בעיות במשפחה, וכן הלאה. מילה, אנחנו בעצם, אני מניח כלא פשוט, התורה לא מעוניינת שאני אשביא כספים לבנקים או לגופים פיננסיים גדולים, אלא מאי, בכל מצווה יש את טעם המצווה ויש את לשון המצווה. הפרטים, הציווי אומר שכל הלוואה נשמטת. הקפת החנות בשכר שכיר לא, הלוואה כן. כל אדם שמחזיק כמור תוכנית חיסכון או הפקיד בבנק, פורמלית זאת הלוואה. הבנק לא יחזיר לך את אותם מטבעות כמובן, והבנק יפשוט רגל, אתה תהיה בבעיה. אם הבנק יפשוט רגל ולא יתערבו להציל אותו, אז אתה תספוג את ההפסד. כאילו קוראים לזה פיקדונות, וזה לשון נקייה בשביל לסבר את האוזן. אדם בואי לחשוב שיש לו פיקדון, אדם פסיכולוגי בואי לחשוב שהבנק חייב לו, שיש לו הלוואה שהיא תלויה בעצם על קרן הצבי. אבל בסופו של יום, זאת הלוואה ולא פיקדון. ממילא אנחנו מגיעים למה שנקרא בהלכה הרמה. הרמה אומר שאתה פותר את הבעיה של לשון החוק. ותמיד זה צריך לשאול את עצמך בהרמה, מצאת מנגנון משפטי חוקי, האם זה לגיטימי, רוחנית ומוסרית? אז למשל, אדם יש לו טיפה, נשאר לו כמה עוגיות לפני פסח. שישרוד לנו. התורה אמרה להשבית את החמץ, היא לא אמרה למכור. התורה הייתה רוצה, הייתה אומרת למכור את החמץ. התורה אמרה להשבית, היא מצפה שאדם יזרוק את העוגיות שלו, את הפסטה שנשאר לו משבוע שעבר, להתפטר מזה. לעומת זאת, התורה לא רוצה שבעלי מאפיות או בעלי סופרים או מקולות יפשטו רגל פעם אחת בשנה. ההנחה היא שאנחנו לא מעוניינים שאנשים יפשטו את הרגל פעם בשנה בגלל פסח. ממילא, באותה נקודה בזמן, אי של המאה ה-17, כשהכלכלה היהודית הפכה להיות תלויה במסחר בחמץ, בעל אמר מכירת חמץ. מכירת חמץ היא לגיטימית בבעל המכולת, היא לא לגיטימית מבחינה פורמלית, היא לגיטימית לכולם. מבחינה רוחנית, חמץ בין אדם ליישוב שאת ה-30 שקל עוגיות שישרוף. בשביל הבעל המכולת, זה לגיטימי לחלוטין שיכתוב מכירת חמץ. וכן הלאה. וכך פה לגבי הפוזבול. התורה לא מעוניינת לעזור לבנק על חשבוני או על חשבונך. ולכן זה לגיטימי מבחינה מוסרית ורוחנית לעקוף את זה. אבל חייב להיות מנגנון הלכתי שאוקיי, בלי מנגנון הלכתי אתה עובר עליו. ולכן צריכים לעשות את זה. לעומת זאת, אם אדם, מישהו פה הלווה לאדם שהוא מצוקה, אני ממליץ בכל לב ובכל פה שישמט את החוב. אני יכול לומר אישית, היו כמה עניים שביקשו מהם הלוואות בשנה האחרונה. נתתי להם הלוואות, אחד הפתיע אותי וגם החזיר. האחרים לא החזירו ואני לא ציפיתי שהם החזירו וידעתי שזה שנת שמיטה. אבל אני בכל לב, בשמחה רבה, הולך לזכור את זה לחשבון כספי הצדקה. ואם אדם יש לו שכן, קבצן, אדם במצוקה שהלווה לו כסף, אני בהחלט ממליץ בכל לב שאדם להגיד לאדם הזה ששמעת את החוב, אם יבוא להחזיר, תגיד לו משמט אני ואתה מאוד איתו. אם יוצא להחזיר, אז זה כבר המשנה שמה עושים, אדם מתעקש להחזיר למרות שזה נשמט. לעומת זאת, במסחרים מומלץ בכל לב לכתוב. אומנם יש פוסקים בימינו שחושבים שלא צריך פוזבול כנגד בנק, בגלל שזה גוף במבנה של חברה בעם ולא גוף אישי. מסברה, יש הרבה היגיון בסברה הזאת, תולי מה שדיברנו בשיעור בשבת לפני 3 שבועות. אבל להיות טוב התיקיירה, זה בחינם, עלו לישיבה 5 אגורות על הנייר, שווה בהחלט, יוצא לידי הספק, לכתוב פוזבול גם הבנק, לא את ה5 דקות שווים את ההשקעה הזאת, בכל זאת זה מדובר מעט ב... בספק הלכתי. אז אין, אני חושך, מעבר לחוויה הלכתית שקראת הפרוסבול, יש פה בכלל נקודה של שביתת כספים. לבנק תכתוב בשמחה רבה. אני ממליץ בכל לב אבל, שמעתי קודם, מי שיש לו הלוואה פרטית שישמד, אם אין הלוואה פרטית, שהשנה, בראש השנה, אני אתן קצת את הצדקה, אני יותר מהרגיל. אם אדם בדרך כלל נותן X לצדקה, שתן השנה יותר מ-X. למה? כי הוא היה אמור לשמת חובות. אז אם לא שימת חובות, כי אף אחד לא לבא ממנו, אז שיוסיף בחשבון כסבי הצדקה. אז אמנם צדקה זה מצווה אחרת, אבל הרעיון שאנחנו רוצים לעזור לחברה צודקת יותר, לחברה שדואגת לאחרים, רוצים שכושב יברך אותנו, ויביד הגויים רבים, אתה לא תעבוד, העיקרון הזה בכל זאת נכון, אני ממליץ שמקש עד השבע שכל אחד יתנו את הצדקה, אם לא, אם בדרך של השמטת חובות, אם לא בדרך של השמטת חובות, אז בדרך של נתוח תפחת ידך ונתון תיתן לו. ועכשיו, במשך 2-3 דקות, רק נסביר פה את השטר שכל אחד ידע מה הוא חותם, מה הוא כותב וחותם. חוטבו תקנה, לא יותר שהוא כללי כרגע, מה היסודות התקנה וכו'. אני אשלח כבר כמה גלגולים. מי שרוצה, הגלגול האחרון הזה, מי שעושה לו איזה יחייה, איזשהו נוסח ישן שלא בשימוש בעבר, עושה בשביטה, אפשר לראות את התהליך הזה ביחידיו שם. כן צריך לומר, שמעבר מה שאמרתי קודם, שגופי הלכה באים קומים עובד גידים, זה גם חגיגה אחרת. במשך עוד בשנים היו ארצות שלמות, שלא עבור פוס בול. בספרד מהביניים זה מתואר באורך ולרוחב, וגם באשכנז היה נושא מאוד חלש, בקושי כדו פוס בולים, אפילו מה-19, הוא חשוכן עדיין כותב, המציאות שבו האדם הממוצע והרגיל לא כותב פוס בול, אז יש כל מיני הצדקות, חוץ לארץ וכל מיני הסברים, ספרות שתמה בראשונים, אין שמקום שבמאה השנים האחרונות כותבים פוס בולים כסדר, זה עוד זכות ועוד הלכה שקמה לתחייה וגם זה שווה משהו. טוב, במותב פלטה בדינה כחד ההבינה. בית הדין יושב, בעצם כתב בדין. הפוסבול הזה הוא מה שנקרא פוסבול בנוסח דיינים. יש גם פשוט לכתוב בנוסח עדים. אנחנו קוראים את זה פה בנוסח דיינים. שלושת הדיינים שכותבים למטה כותבים. מותב פלטה בדינה כחד ההבינה, זה הפתיחה הקלאסית לכתבי בדין. בא לפנינו, שכל אחד יוסיף את השם שלו כמובן, ואמר לנו, הערה מעשית. עושים את השם לפני שאני בית הדין בשביל לייעל את התהליך. הוא בא ואמר לנו, הן שנה זו יש לו לשביעית, יש לי חובות בשטר ובעל פה, על איזה אנשים או חברות. כאמור, הסיבה המרכזית לכתוב, זה בעיקר לחברות. כאמור, ייתכן שחברות, ייתכן שזה יותר קל שלא צריכים לך לכתוב על חברות. אבל, כאמור, זה די ספק, אז הוקליבו גם חברות, וזה דבר חשוב יותר. וראה נוסף לכם פרוסבול מצחיל. עכשיו כאן יש, הנוסח הזה, נוסח שאבא רבי נקמה משכבו כתב לפני שתי שמיטות, הוא נוסח בריסקי קלאסי, זאת אומרת, הוא נעשה את כל בכל החומרות. בחצי משפט, יש בחוק בראשונים, כי הגמרא אומרת לעשות פרוסבול, כמו בדין של רבי עמי ורבי אסי. יש בחוק בראשונים אחר כך, האם צריך שזה בית הדין הגדול שבדור, או שבדורות, דיין בית הדין שיש לו את הסמכות לעשות הפקר בית דין הפקר, או כל בית דין של גימל שיכול, כל הרכב שיכול להוציא ממון, בעצם כל שלושה אדיוטות שיכולים לדון פה בצחן הסכת סנהדרין, האם הן שבי? הדבר הזה נתון במחלוקת, וכמו כן, עכשיו יש פה שאלה רקע יותר רצינית, עד כמה פרוסבול הוא איזושהי פעולה ממשית, דיין נלבא עם חובות אמיתיים ומוסר לדיינים אמיתיים שמטפלו בזה, ועד כמה זה זכר איזשהו תקנת דרבנן, עצמא תקנת מספקת לפתור את הבעיה. כלומר, אם זה חובות אמיתיים, אתה צריך לתת לזה טיפול לאנשים אמיתיים. אז כן, הנוסח הזה מנסה, אם זה תקנת, אז אתה מונע דווקא במי שיש לו את הכוח לתקן תקנות. הנוסח הזה כותב כך, אם זה נכון, אם אנחנו פוסקים להלכה ולמעשה, כי אפשר לפרוסבול שלו לפני הדיינים, כי גם זה מחלוקת, ואז לכן אני מעדיף את הדיינים היותר גדולים. הנה עושה פרוסבול זה בכל חוב שיש לי, בית דין הרבני הגדול בירושלים. זה דיינים שבמקרה הם חברי הרכב היום. הנקודה החשובה כאן כרגע זה שהם היום הערכאה העליונה בדיני ממונות, או בעצם דיני ממונות בעייתי כרגע, בגלל זה עושה לבעיות, אבל הם כרגע הערכאה הרבנית הגדולה, ולכן הממלכתית גם, לכן נשוב מי שכתב את זה עכשיו בשמות הללו, אפשר בו תיאורטי גם לקחת בתי דין אחרים, ועל ידכם, ידכם הכוונה, שלושת הדיינים שיהיו בחדר, בעוד כמה דקות, הרי מקנה במתנה בקניין יום ארבע מאות מקרקע שיש לי ואגבן. אז כאן מה שכתוב, אתה לוקח את החובות שלך, אם זה חובות של שטר או חובות בעל פה, ואתה מקנה אותם לדיינים, מקנה אותם או נותן אותם בהרשאה לדיינים. פה אתה, בשלב הזה, אתה נותן אותם בהרשאה לדיינים שעבירו אותם בית הדין הגדול, ושם כך צריך קניין. אז עושים בו קניין אגב, מקנים לחוב קניין אגב, על ידי זה, וקניין גם קניין חליפין, והיינו, עכשיו, בשביל צריך קרקע. פה יש בעיה, רוב היושבים פה אין להם קרקע, יש ספרות ענפה בנושא הזה, מתקופת הגאונים והלאה, איך כותבים בשטר קרקע כשאין אדם קרקע. יש תשובות שונות, יש אומרים אודיטה, יש אומרים שכל אחד יש 400 בארץ ישראל, יש שכל אחד יש 400 בקבר שמובטחים לו. איך שלא יהיה, זה נוסח ישן ועתיק, בלי נדר, משתדל בעתידים מטה, שגם תהיה קרקע אמיתית. זאת אומרת שאחד הדיינים יש לו קרקע בעלותו, הוא יקנה את זה למי שבא לפניו, ואותו אחד כמובן יהיה מספיק הוגן להקנות לו חזרה אחר כך את הקרקע, ולכן גם כתוב פה קניין ליום. זאת אומרת, מתנה לזמן, זה לא מתנה כי אף אחד לא רוצה לדוב עכשיו אחרי הדיינים שיחזירו את הקרקעות. מקנה לך קניין ליום, יעשו קניין. אז לכן ככה, הדיין ירים, הדיין ייתן, אנחנו פוסקים כאב שקונה. אז לכן, הדיין ייתן למי שבא לפניו את הכלי שלו, יעשו קניין חליפין על הקרקע וממילא גם בקרבה, ואגב זה על החוב, וחוץ מזה, עכשיו, הבעל קרוזבול ירים את ה... הוא ירים את ה... יקנה את זה, כי הדיין הזה קונה ממנו, הוא מוכר כאילו... את ה... הוא מוכר את החובות שלו לדיין, אז הדיין תראה את הכלי שלו, ירים, ואחר כך המשך הנוסח, ואז הוא עושה, הרי אני מרשה אותם זאת הרשאה, הרשאה מקצת קניין, מקצת שליחות, ולכן עושים פה קניין. ומעתה יהיו הם הדיינים יגבו בשבילי, ואם לא יגבו הם, מעתה, כיוון שאם הם לא יגבו, כי יש להם עוד כמה מלחמות לנהל חוץ מלגבות חובות, אז לכן, הם מרשים לי לגבות החובות, וזה מה שאני אעשה, כיוון שעשיתי פרוס בזה, ואני כבר שיש לי עד היום אצל כל אדם, כיוון שרוצה, אני צריך להדגיש עד היום, אם מישהו ייתן הלוואה מהיום עד היום ראש השנה, הפרוס בזה לא יעזור. אני מניח שאנשים פה לא מתחילים לתת הלוואות מכאן ועד יום ראשון בערב, ומי שייתן הלוואה חדשה, שיכתוב פרוס בחדש, אם זה חשוב לו, ואם נכון, כי פרוס בו מועיד רק אם נמצא בפני הדיינים, דהיינו, אי אפשר לתת את זה לדיינים בירושלים. הרי אני עושה את הפרוסבול את החובות לדיינים בפניהם, ואז, עכשיו, אז כמובן צריך אותו, אותו דבר, ואת, אז זאת אומרת, אז הקניין הוא גם, הקניין שעושים יחוד גם לזה, ובית הדין אחרי זה יכול לתאר. עכשיו, נקודה אחת להדגשה, אין כותבים פרוסבול, אלא לווה שיש לו קרקע. הנחת העבודה שלנו כרגע היא ש-95% מהאנשים פה כותבים הבנקים וכדומה, ובנקים כידוע יש קרקעות. אם מישהו הלווה לאדם פרטי שאין לו קרקע והוא מעוניין בפרוסבול ולא לשמד את החוב הזה, שיודיע לדיין ואז יצטרכו לעשות פרוצדורה נוספת. אבל היות שהקרקע זה גם מציץ נקוב על גבי יתדות, אז... לא בטוח שאין אף אחד, בקיצור, אם מישהו יש לווה פרטי שרוצה לשמר ולווה איזה אין קרקע, שיודיע לאחד הדיין למטה והדיין יפתור לו את הבעיה. אותו כנל, אם מישהו רוצה לכתוב לא בשביל עצמו, בשביל אחרים, הוא רוצה, אז הוא צריך הרשאה באופן עקרוני, אז לכן מי שרוצה לכתוב בשביל האמא שלו, הסבתא שלו, משהו כזה, והוא לא דיבר אותה מראש, שידבר, יתייעץ למטה עם אחד הרבנים וייתן לו פתרון. לא, נעשה את זה. זהו, עד כאן.